שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זהבי, והיום אני מארח את ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ.
שלום, שלום, שלום קובי, נהדר, הכל טוב.
קודם כל אני מתרגש להיות כאן. בכיף, אתה ככה בהיכרות הקצרה, אתה איש מקסים, אז נראה לי שבאמת גם הולך להיות רעיון מאוד מעניין. אתה עושה המון. זאת אומרת, גם בתחום הבנייה, אתה גם בעלים, נכון, של חברת בנייה?
חברת בנייה משפחתית, כן.
שזה מקסים, אולי ככה ניגע בזה גם בהמשך. אני אפילו, יש הרבה דברים שאני רוצה לדבר איתך עליהם. בסדר? זאת אומרת, מהמצב של שוק הנדל"ן, עד בכלל איך זה להיות בעלים של חברת בנייה, זאת אומרת, איך בכלל התחלתם את הסיפור של להפוך להיות חברת בנייה משפחתית. וכאלה, אתה יודע מה, בוא נתחיל רגע מזה, ככה קצת מההיסטוריה המשפחתית שאני חושב שאותי מאוד מסקרנת, ונראה לי שגם פחות לפעמים מכירים את הזווית הזאת.
נכון, טוב, ראשית טוב להיות כאן, שמח לארח אותך פה בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ. אני דור שני לקבלני בניין, אבי זכרונו לברכה ראובן סרוגו הקים את החברה. בעצם הוא הקים חברה משותפת עם האחים שלו בשנות ה-60. הם עלו לארץ מארגנטינה, מטעמי ציונות. אני הייתי ילד קטן, וזה היה קצת לפני מלחמת ששת הימים, אבל אחרי מלחמת ששת הימים בישראל הייתה תנופת בנייה ותנופת פיתוח אדירה. ואבי והאחים שלו שהגיעו עם כסף לישראל, היה להם חברה שהתעסקה גם בנדלן בארגנטינה ובונוס איירס. הם באו לפה עם הון והם החליטו להקים חברת בנייה, שזה היה הצורך של מדינת ישראל שקלטה מיליוני עולים והייתה תנופה אדירה ומצב רוח לאומי מצוין, תחושה של אחרי הניצחון והמלחמה. ואכן החברה הזאת קמה והתחילה לבנות בעיקר באזור בת ים וראשון לציון, זה האזור שאנחנו...
איפה בבת ים דרך אגב? אני במקור מבת ים.
אנחנו באנו לבת ים והיינו, גרתי, לא שלא תאמין, בשיכון עולים, באלי כהן 16, שכונת רמת הנשיא.
היינו שכנים, אני ואלי כהן 28.
יפה, אז רמת הנשיא, השיכונים של 9 קומות, אם אתה זוכר, ושם התחלנו בצניעות.
חוב ילדותי.
בכלל המשפחה שלי, משפחה של אנשים מאוד צנועים. ולאט לאט החברה הזאת קמה, באיזשהו שלב אבא נפרד מהאחים שלו, ככה זה כל חברה משפחתית מסוג הזה סופה להיפרד וזה בסדר, הדור השני כבר נכנס ואבא הקים חברה שעל שמו ראובן סרוגו חברה לבנייה בע"מ שהמשיכה את תנופת הבנייה באזורים האלה, אזור השפלה, בת ים, ראשון לציון, נס ציונה, רחובות גם. ובשנות סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אחרי שסיימתי צבא ואוניברסיטה, נכנסתי לעבודה בחברה, ובמקביל גם הייתי פעיל בארגון הקבלנים בראשון לציון כחבר הנהלת צעיר, ולאט לאט גם החברה המשפחתית התקדמה ובונה בהיקפים גדולים מאוד. בראשון לציון כולם מכירים אותנו. לרוב חברות הבנייה מזוהות עם איזה עיר מסוימת.
נכון.
שהם גדלו בה, שבנו בה הרבה. יש הרבה חברות בנייה מחיפה, מהצפון, מאפולה, מרחובות, מאשדוד, מאשקלון, מבאר שבע. נכון. נגיד בבאר שבע יש את הבשרור, חברה ידועה שבונה שם, ובצפון את צמח חמרמן. אני לא אגיד עוד שמות, כן. אבל יש, כל חברה יש לה את המקום שלה, והמקום שלנו היה אזור השפלה.
למה זה קורה?
ובמקביל גם המשכתי את הפעילות הציבורית שלי, וקיינתי בארגון הקבלני בראשון לציון, עד תפקיד יושב ראש הארגון, וההתאחדות מורכבת מכל הארגונים ברחבי הארץ. זאת אומרת, זה, כן. ההתאחדות היא... קונפדרציה של כל הארגונים המקומיים, ולכן גם ביצעתי פעילות ציבורית בהרבה מאוד תחומים בהתאחדות עד שהגעתי לתפקיד הנשיא.
אוקיי. איפה אתה רואה את השוני? זאת אומרת, יש לך היסטוריית חיי נדל"ן מפוארת בין, נניח, בתקופה שאביך ייסד את החברה והתחיל לבנות לתקופה שאנחנו נמצאים בה היום.
וואו, זו תקופה אחרת. תקופה אחרת לגמרי. א', זה כמעט שתי דורות כבר, בחק הזמן משנות ה-60 לשנות ה-20 של המאה שאחרי זה. היו הרבה שינויים בשוק הנדלן, גם בגודל שלו וגם במאפיינים שלו. השוק היום למשל הוא מאופיין ברגולציה הרבה יותר כבדה מאשר הייתה לפני 50 שנה.
כן.
הרגולציה,
לטובתנו.
הרגולציה היא קשה, היא לפעמים מתבקשת, למשל הממדים, כן? נושא הממדים, עד שנת 92, 93, לא היו ממדים, היו מקלטים. אחרי זה באו הממדים, שזה ממד בכל דירה. אז כל הרגולציה סביב החדרי ביטחון האלה, היא מתבקשת, היא הכרחית. אנחנו רואים את זה בכל הסבבים מעזה, וחייבים את זה. יש לנו את כיפת ברזל, ואם מתפקשה שטיל, אז יש לנו את הממד. ולכן זה נותן לנו חסינות כמעט של 100%. אז הרגולציה,
אבל מה המחיר של זה ברגולציה
מתבקשת? המחיר הוא מחיר כבד, מכיוון שהיום, ובטח בעידן של ריבית שהיא כל כך גבוהה, זה מאוד בעייתי. כי היום להוציא יותר בנייה, זה תהליך של בין 2-3 שנים. בזמן הזה אתה שילמת על הקרקע. בוא ניקח קרקע בממוצע, ממוצע לקרקע ליחידת דיור אחת, זה סדר גודל נניח של 1,000,000 שקל, באזור המרכז נאמר כך, הקרקע. ברמת ריבית של 10% לשנה, אז על כל דירה אני משלם 100,000 שקל לשנה ריבית, כן. בשלוש שנים זה 300,000 שקל. זאת אומרת, המדינה על ידי הרגולציה, בעירייה על ידי עודף הרגולציה ברישוי, שמעכבת לי יותר בשלוש שנים, מייצרת לנו הוצאות של 300,000 שקל לדירה. עכשיו, מי משלם את המחיר הזה בסוף?
הצרכן.
הצרכן, כן. נכון מאוד, ולכן זה אחד ההבדלים הגדולים. מחירי הדירות עלו בצורה של עשרות אחוזים ומאות אחוזים ב-20 שנה האחרונות.
כן.
לא סתם. זה נולד מבעיות רגולציה בין היתר, גם מחירי עלות הבנייה, אבל בעיקר רגולציה.
אוקיי, אתה יודע, יש גם הרבה עניין סביב רמי, השחרור של הקרקעות, השיטה של המכרזים, איך שהיא עובדת. אתה יודע, השאלה, אתה יודע, איפה זה באמת עומד? זאת אומרת, אחד מאשים את השני, זה אומר, זה רמי השם, זה אומר שהממשלה אומרת, אתה מבין, יש כאן איזה מנצח חירשים כזה.
נכון מאוד. הקרקע, שהוא המשאב המרכזי, אני לא יכול לבנות דירות באוויר, אני בונה על קרקע. עדיין לא, אתה צודק, אולי בעתיד יהיה אפשר,
לא יודע אם בדור שלנו, אבל
במאדים לבנות דירות, או בחלל. הקרקע היא משאב חיוני. עכשיו, 93% מהקרקע במדינת ישראל מורזק על ידי רמי.
כן.
נכון שבמרכזי הערים פחות לרמי יש שליטה, ופה זה קרקע פרטית, שגם בזה צריך לטפל, אבל רמי מחזיק ברוב הקרקע בפעתי הערים, וכמובן בפריפריה. ושם הטענות כלפי רמי בשנים האחרונות היו גדולות. גם טענה שהוא מספסר בקרקע, זאת אומרת, הוא גורם לכך שמחיר הקרקע יעלה, כי הוא נהנה מההכנסות האלה, ומעביר אותם הלאה למדינה. מצד כן. אחד, ומצד שני, הוא לא יעיל מספיק בשחרור הקרקע לשיווק. וגם הכמות קטנה וגם המחיר גבוה, וזה מתקשר אחד לשני, ייצר את המצב של ה-20 שנה האחרונות שמחירי הדירות עולים ועולים כל הזמן, בין היתר בגלל כן. מחירי הקרקעות. ולכן יש פה שאלה שהיא קודם כל, לא יודע אם פילוסופית, אבל היא שאלה כללית ציבורית. למי הקרקע הזאת שייכת? הקרקע שייכת למדינה. מה זה המדינה? זה אני ואתה.
נכון.
אז למשל אומרים לי, למה שלא יהיה מצב שבו, אם זה שייך לכולנו, שנקבל החלטה שכל חייל שמסיים את השירות הצבאים שלו, מקבל אדמה, חינם. זה התמורה שהמדינה נותנת לו עבור השירות. זה שייך לכולם, נכון?
או זכות לדירה, זה שווי של קרקע.
או זכות לדירה וכו'. מצד שני, המדינה משתמשת בקרקע שהיא מוכרת, בכסף, אסור לה להשתמש בזה לצורך שוטף של התקציב, אבל מה שהיא כן עושה, היא מקטינה את החוב הלאומי. זאת אומרת, במדינת ישראל יש חוב כלפי העולם, כלפי אנשים שמלווים לכסף, המדינה כן. מנפיקה אגחים, חלק מהאגחים קונים בארץ, חלק בחול.
כן.
והמדינה חייבת כסף, כמו כל מדינה אגב, זה לא דבר שהוא שונה. המדינה מתנהלת כמו,
נכון, כמו משפחה בישית, רגילה. נכון, צריכים חינוך,
נכון, ביטחון. היא לוקחת אשראי, היא לוקחת אשראי. ולכן הדירוג, מה שמדברים עליו, הדירוג האשראי של מדינת ישראל, שהוא A מינוס אם אני לא טועה, הוא חשוב.
כן.
כי כאשר הדירוג הוא גבוה, הריבית שמשלמים על האשראי הזה הוא יותר נמוך.
נכון.
ולכן המדינה משלמת פחות כסף על האשראי, והיחס חוב תוצר שלה, זאת אומרת, היחס בין ההלוואה, התוצר הלאומי, הוא יחס טוב, הוא 60%, בהרבה מדינות בעולם, כולל מדינות מערב, זה מאות אחוזים מעל, זאת אומרת,
כן.
המדינות האחרות לוקחות יותר הלוואות מאשר הן מייצרות בשנה את התוצר הלאומי שלהן. אז לכן, בסופו של דבר, הקרקע מקטין את החוב הלאומי, ולכן זה כן נכון למכור את הקרקע. וצריך למצוא איזונים פה כל דבר בחיים, בין הרצון של המדינה למחוק את החוב שלה, להקטין אותו, לבין הרצון שלה לספק קורת גג במחיר שפוי וסביר לכל אזרחיה.
איך אתה היית ממליץ אבל לרמי לנהוג? כי היום השיטה מאוד פשוטה לכל המרבה במחיר.
נכון, אז את זה צריך לשנות. את זה צריך לשנות, זה לא חייב להיות לכל המרבה במחיר. כל המרבה במחיר מוביל לעליית מחירי הקרקע, כאשר הביקושים גדולים. היום הריבית גבוהה, הביקושים נמוכים, ולכן אתה רואה דווקא שמחיר הקרקע יורד. אבל נכון. בימים כתיקונה, כמו שהיה
ב-20
שנה האחרונות, ברמי ספסר ברקע, לא רק שהוא מכר אותה לברמי מחיר, הוא גם שחרר את זה לשוק טיפין טיפין לאט לאט.
נכון.
על מנת לייצר מצב שהמחיר יגדל,
ממכרז
למכרז.
יש מצב שלמדינה יש איזה אינטרס שהמחירים כאן של הדירות יעלו?
בהחלט כן, יש לה אינטרס, ולפעמים אני שואל את עצמי, המדינה חיה בסכיזופרניה, כי מצד אחד היא רוצה, אמורה לרצות לספק דירה במחיר שפוי, אזרחים. מצד שני, ככל שמחירי הדירות עולים, המדינה מרוויחה. היא מרוויחה במה? במחיר הקרקע, היא מרוויחה במיסי הנדלן שהיא גובה, היא מרוויחה בהתעשרות גם של העיריות, בהיטלי השבחה, בארנונה, בכל הדברים האלה. ולכן האינטרס של המדינה הוא שמחירי הדירות יעלו.
נכון, אבל אתה אומר העיריות, בסדר. הרבה פעמים העיריות אומרות, שמע, לבנות בניין למגורים, סבבה, זה נחמד, זה אחלה שיש כאן תושבים ורוח צעירה שמגיע לעיר. יחד עם זאת, עולה לנו הרבה כסף, אוקיי, גני ילדים, פינוי השפעה, שוטף, כל התחזוקה של הדירות. אנחנו נכון. מעדיפים, מסחרי. בוא, תבנו כאן משרדים.
נכון, זה כשל שוק. מה שאמרת כרגע, זה אומר שמשהו לא בסדר וצריך לתקן אותו. אבל במקום לתקן אותו, הם מנסים למצוא איזשהם פתרונות חלופיים. זאת אומרת, מה הם אומרים? אתה מפסיד פה בארנונה למגורים, אוקיי, אני אתן לך יותר עסקים. ואז פתאום יקומו מתוכננים ולא קמים ערי רפאים של משרדים וקניונים שאף אחד לא צריך.
נכון.
זאת אומרת, וזה לא נותן מענה באמת לבעיה. אז צריך לתקן את הארנונה למגורים. אז ניסו השנה בחוק ההסדרים, הקימו את קרן הארנונה, כולם שמעו על זה, זה עשה רעש גדול, שמעבירים כסף מעיר לעיר. אם עיר אחת גובה הרבה ארנונה לעסקים, והיא מרוויחה על זה, נעביר את זה לעיר אחרת שהיא מפסידה על ארנונה למגורים.
כן.
אז זה פתרון עקום. הוא לא הכי נכון, הוא פתרון שייצר...
לגרד את אוזן שמאל...
הוא ייצר ומייצר הרבה התנגדות של ראשי הרשויות, אני לא בטוח שהצליחו ליישם אותו, למרות שזה החוק הזה עבר בכנסת. מה שכן צריך לעשות זה לתקן את, את חוק הארנונה, לייצר מצב שארנונה לעסקים יורדת, והיא לפי מחזורים, זאת אומרת, אם למשל יש קורונה ובתי המלון ריקים, הם לא ישלמו ארנונה, כי ההכנסות שלהם נמוכות. מצד שני, בתקופות C, שהם מלאים, בקיץ ישלמו יותר ארנונה. אז בכל העולם זה מקובל שארנונה לעסקים זה בהתאם אחוז מהמחזור, ולגבי ארנונה למגורים, זה ארנונה בהתאם לשווי הנכס. זאת אומרת, בסביון ישלמו הרבה יותר ארנונה, מאשר בבת ים. למה? כי שווי הנכסים שם יותר גבוה. אגב, זה גם הגיוני, כי סביון היא עם יישוב שטוח, גדול, וזה לא הגיוני שליישוב כזה, שלא בונים בניינים, אלא רק וילות, ישלמו אותו דבר. לכן כן. עיריית סביון לא מתפקדת. מהסיבה הזאת, לא תראה שם מדרכות מתוקנות, לא תראה שם פעילות כמעט. היישוב עשיר, אבל העירייה ענייה.
התושבים עשירים.
ולכן, התושבים עשירים והעירייה ענייה. עכשיו,
כן.
העניין הזה של ארנונה חייב שינוי, כי נכון להיום באמת יש גירעון על כל יחידת דיור שראש העיר או העירייה מאשרת ומפסידים כסף. ולכן, בשביל לתקן את זה עד שישנו את חוק הארנונה, צריך לייצר מצב שהכנסות מרמי והכנסות אחרות ישרתו בחזרה, הכנסות מחד הקרקע, ישרתו בחזרה את העיריות. בזמנו ליברמן כשר אוצר העביר 30,000 שקל על כל דירה לכל עירייה שיתאשר נדלן. עם ה-30 אלף שקל האלה איזנו את התקציב. ולכן אני חושב שצריך לחזור לזה ולשפות את ראשי הרשויות שמאשרות יותר דירות למגורים.
אז תכלס, מי אבל עוצר את רמי? משחרר עכשיו קרקעות, להגיד, טוב חברים, יש כאן מצוקת דיור, הבנו, נפל האסימון, בסדר, לקח 10-20 שנה.
כן.
בוא נתחיל להזרים יותר קרקעות.
אז קודם כל, שנה שעברה...
במחירים גם, אתה יודע, בשיטת... שיטה אחרת.
נכון. קודם כל, שנה שעברה הוכיחו שהם יכולים לשווק ושיווקו הרבה, 80 אלף, שמכרו, לא שיווקו. יש גם כן פה איזה טריק. רמי משתמש במונח שיווק. מה זה שיווק? זה פרסום מודעה בעיתון. אבל לפעמים המודעה אומרת שאי אפשר להשתתף במכרז כי עדיין אין חוברת, זה יתפרסם בעתיד.
כן.
אז מה זה עזר השיווק הזה? זה כלום. לכן צריך לספור עסקאות. ובאמת העסקאות שרמי עשה בשנת 2022 היה כ-80 אלף בשנת 2022, ולכן הם הוכיחו שזה אפשרי. רק מה, שנה שעברה הם מכרו למרבה במחיר, ולכן מחירי הדירות המשיכו לעלות. צריך א' לתכנן הרבה. זאת אומרת, מנהל התכנון צריך לתכנן הרבה קרקע. ב' רמי יכול לשווה גם קרקע בלתי מתוכננת לקבלנים, במיוחד לקבלנים ויזמים גדולים, שיקחו את השטח הקרקע והם יתכננו ויבצעו בעצם את התשתיות בשכונה חדשה, מה שנקרא design build.
כן.
וזה אפשרי, אפשר לעשות את זה, ואז אנחנו, יזמים פרטיים, נעשה את זה יותר טוב ויותר מהר ויותר זול מאשר שרמי עושה זה. והכי חשוב זה לשווק את זה לא לשיטת המרבה במחיר, אלא אפשר ללכת למקום שני זוכה. יש הרבה... כן. אתה יודע, זה לקוח מתורת המשחקים. כשאתה אומר שמקום שני זוכה, או זה שהכי קרוב לממוצע זוכה, אוקיי? אז זה משנה את כללי המשחק, וזה מייצר מצב באמת שהמחיר הזוכה, העלות שלו
יורד. הוא נמוך יותר, כי אף אחד לא עכשיו...
נכון,
אם
עכשיו הצעה שנייה זוכה, אז אני צריך לחשוב, רגע, מה הצעה הראשונה תזכה? אני צריך להציע אולי קרוב אליה.
כן.
אז... זה בעצם מוריד ומוריד 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 ומוריד, עד שזה מגיע למחיר האמיתי.
אתה העלית כאן רעיון, באמת קראת לזה design build, שנשמע רעיון טוב, זאת אומרת, אז למה זה לא ישים? למה זה לא קורה?
זה לא קורה כי המדינה כמדינה אף פעם היא לא אוהבת לאבד שליטה. זה שהיא מקובעות, חשיבה אנכרוניסטית, לא נכונה, מקובעת, כמו שהתנגדו לרישוי עצמי, שהאדריכל יוציא לעצמו את היתר, ורק עכשיו זה מתחיל לתפוס. אותו דבר בדיזיין, מה, בטח הקבלן, היזם, יתכנן ויבנה בהכי זול, שהכי יעלה לו הכי פחות. וזה פחות מתאים לציבור. אבל זאת חשיבה עקומה. למה? כי אני כיזם, אני רוצה למכור את הדירות ביוקר, נכון? למכור במחיר גם. אני רוצה לבנות כמה שיותר טוב, לתת שירות כמה שיותר טוב לדייר שלי. הדייר הוא הלקוח.
כן.
אני רוצה שהוא יהיה מרוצה. אם אני רוצה שהוא יהיה מרוצה ואני קיבלתי design build, אני אעשה את הכל שהוא יהיה מרוצה. אני אבנה גם מרכז שכונתי שיהיה לו קל לרדת למטה ולרחוש במקולת או במיני מרקט הדברים, וגם שיהיה לו גינה מרווחת, כי הגינה הגדולה והמרווחת זה טוב לדייר, ולבנות לגובה ולהשאיר מרווחים פתוחים ושיהיה ירוק ושיהיה מבנה ציבור. כל זה חשוב גם לי, לא פחות מאשר לעירייה.
בעיניי, זה אפילו ליזם יש אינטרס שאותה שכונה שהוא מתכנן תהיה הכי טובה שיש.
נכון.
שהדירות יהיו בסטנדרט הכי גבוה, בעיצוב האדריכלי, שיהיה את כל הפסיליטי.
אתה יודע מה? אני גם רוצה...
כי זה כרטיס ביקור שלו.
נכון, ואני גם רוצה שהבנייה בשכונה החדשה הזאת תהיה ירוקה. זה רצון שלנו, אנחנו יזמים בעד בנייה ירוקה, אנחנו רואים מה קורה בעולם.
אז מה אנחנו?
ולכן אנחנו נתכנן את זה טוב יותר. זאת אומרת, אני למשל, אם אני צריך לתכנן שכונה היום, אוקיי, ומדינת ישראל היא 9 חודשים בשנה חום ושמש, אני מפנה את כל החזיתות צפונה. אני שם את המרפסות בצפון או במערב, את הכיווני האוויר, שיפנו לכיוונים הקרירים יותר. זה בנייה ירוקה, זה מתחיל בתכנון. אחר כך בתכנון התשתיות, היום אתה יכול לזרוק את ההשפעה לתוך פיר מחוץ לדירה שלך, אוקיי? זה מגיע למטה, ומלמטה זה לא הולך לאיזה פח כזה שאוסף, אז זה משונה פנאומטית מחוץ לשכונה, ושם יאספו את הזבל. זאת אומרת, היום אפשר לעשות הרבה מאוד דברים שהם משדרגים, התנועה למשל, והחניות יהיו תת-קרקעיות, למעלה זה יהיה רק ירוק, אפשר ללכת לאנרגיות מתחדשות גם כן, חייבים לעשות את
זה. זה קטע קריטי במיוחד היום, שאתה רואה את שמי הארץ מתכסים והמון מגדלים, וזה צד אחד סבבה, זה נחמד, זה הקדמה, וזה גם נחוץ במדינת ישראל, שעתודת הקרקע מאוד מאוד נמוכה. צד שני, תקשיב, לצאת משכונה היום בישראל, זה כמו בני ישראל שחצו את המדבר. זה, נכון. זה, אתה חייב מזגן טוב באוטו, ואחלה פודקאסט.
נכון. זה כן, זה יש לנו כבר, פודקאסט
זה כבר יש לנו,
שלך.
כן.
תראה, אין ספק שהתשתיות הן חשובות מאוד. תשתית תחבורתית טובה. מדברים על המטרו, מדברים על הרכבות הקלות, זה צעד בכיוון הנכון, רכבים חשמליים, תנועה במפלסים, ואני אגיד לך גם יותר מזה, צריך לתכנן תארים כך ולשנות את התוכנית, וזה קשה. לכן אנחנו טוענים שבשביל לספק את הצרכים של מדינת ישראל לעוד 30 שנה, צריכים לבנות כאן ערים חדשות. עכשיו, הערים המטרופולינים, אחד בדרום ואחד בצפון החדשים, צריכים להיות 15 minutes walk. מה זה 15 minutes walk? זה מצב שבו אדם יש לו במרחק הליכה את כל מה שהוא צריך בשביל החיים היומיומיים שלו.
כן.
זאת אומרת, הוא צריך מרפאה, הוא צריך בית ספר, הוא צריך גן ילדים, הוא צריך חנות למכולת או מיני מרקט או דברים מהסוג הזה וירקות, והוא צריך מגרש משחקים, והוא צריך פארק, והוא צריך אולם ספורט. כל הדברים האלה במרחק של 15 דקות הליכה. מהרגע שעושים את זה, אף אחד לא ישתמש ברכב.
לנו יש פעילות בפולין, בסדר? עבר שלוש, ואתה רואה שם הדברים האלה מיושמים. שם בונים מתחמי מגורים,
נכון.
שחלקם אפילו במתחם עצמו יש בניין של משרדים,
עירוב
חברות הייטק, עירוב שימושים בדיוק.
נכון.
וזה
נכון.
פשוט טענו, כי יש להם את הבית קפה, יש להם את הבר השכונתי, יש
הליכה
של דקה.
עיקר זמן עד שגורמי התכנון בארץ יבינו את זה, ולאט לאט הם מבינים שחייבים את העירוב שימושים הזה, כי זה מהווה גם שימוש יעיל בקרקע. אני אגיד לכם יותר מזה, אנחנו רואים שטחים חומים, שטח חום בטאבה ושטח כן. למבנה ציבור.
נכון.
אז אתה רואה גן ילדים או שני גן ילדים על קרקע, ואני שואל, למה? למה לא אפשר לבנות על הקרקע הזאת של העירייה מגדל של 10 קומות, כאשר 4 קומות ראשונות שם זה גני ילדים, אחרי זה עוד 4 קומות בית ספר, ואחרי זה למעלה מעון לקשיש, טיפת חלב ומשרדים או ספרייה לזה.
אוקיי.
למה?
למה?
זה דבר שהוא מקובל מאוד. זה בגלל מקובעות, מקובעות מחשבתית של גורמי התכנון, שהם לא מבינים שצריך להשתמש טוב יותר ונכון יותר בקרקע. לאט לאט הרשויות מתחילות להבין את זה, ואנחנו רואים בתי ספר היום שנבנים לגובה, לבניינים של 12 קומות, וכאשר בקומה ה-10 וה-11 יש אולם ספורט של הבית ספר.
אוקיי. איפה יש דבר כזה בישראל?
לאט לאט ראינו את הגימנסיה הריאלית בראשון לציון שמוקמת, בעוד מקומות אחרים נבנה לגובה.
בעיני אחד הכשלים מבחינת תכנון במדינת ישראל, ותקן אותי אם אני טועה כי אתה קצת יותר מקורב למקבלי החלטות, זה שכל אחד דואג ורוצה לגזור את הסרט. זאת אומרת ש... אותו רעיון שהוא מביא לשולחן, יהיה עוד בקדנציה שלו, שיישא פירות.
ונכון, ונכון.
ואז אני... ככה אנחנו לא מתקדמים, נכון, כי בטח כאן שלל רעיונות מאוד מאוד יפים, מאוד יצירתיים, מאוד מתקדמים אפילו, והם לא מופרכים, אתה אומר את זה.
אתה צודק לגמרי, צודק לגמרי. מתי אני יודע ששר מקבל החלטות נכון? שהוא אומר שמי שיהנה מהפירות של מה שאני עושה עכשיו, זה השר שיבוא אחריי.
כן.
אז אני יודע שהוא באמת קיבל החלטה ארוכת טווח ונכונה. ואנחנו ראינו שניסיונות, כל הניסיונות ב-15 שנה, אנחנו באמת בלי כסף לפוליטיקה, כל הממשלות, אוקיי?
כן.
פעם אחר פעם ניסו לפתור את משבר הדיור, כאן ועכשיו, מהיום להיום. וזה לא עובד ככה, כי אז יכריח אותם להתעסק בצד הביקוש במקום בצד ההיצע. ואנחנו ראינו למשל את כחלון, שהוא השר היחידי, לזכותו יאמר, כשר אוצר שם את הנדלן בראש מעייניו. אמר, כן. זה מה שאני מטפל. הוא בא משר התקשורת, להיות שר אוצר, מפלגת כולנו, נכנס להיות שר אוצר, לקח את כל הגורמים, רמי עבר למשרד האוצר, מנהל התכנון עבר למשרד האוצר, הוא הקים את מטה הדיור, עשה את כל הצעדים הנכונים לנהל את העסק הזה נכון. אנחנו כבר שנים דיברנו על זה, שאנחנו צריכים את מיניסטוריון הבנייה, לרכז את כל הסמכויות, כי היום זה מחולק למשרד הפנים, למשרד האוצר, למשרד השיכון, למשרד הכלכלה, כל מה שקשור לדיור מתחלק, ואז כל אחד מושך את השמיכה לכיוון שלו. אז כך לא נעשה את זה טוב, רק מה? הוא הלך על מחיר למשתכן, אמר, זה הפתרון. והשקיע בזה מיליארדים.
להגרלות.
השקיע בזה מיליארדים, וזה לא עזר. גם הגרלות לא עוזרות, גם מחיר מטרה לא עוזר. כל התוכניות הללו שאתה רואה, הן תוכניות שבמקרה הטוב זה סוג של דיור בר השגה. כן. ולתת לצעירים, מה שאמרנו למשוחררי צהל, דירה.
כן.
דירה במחיר שפוי, מחיר סביר, על חשבון המדינה. המדינה עושה שם הרבה הנחות על הקרקע, אבל חשבון היזם שחוסך את הרווח היזמי שלו. אבל זה לא טוב, למשל היום, היזמים לא נכנסים לזה, מכרזים נכשלים פעם אחר פעם בגלל הריבית, ולא נכנסים למכרזים של מחיר מטרה. והדבר הכי חשוב, זה לא עזר בסוף. אז אוקיי, כמה עשרות אלפי זוגות צעירים זכו בדירה במחיר שפוי?
78, אם אני לא טועה.
נכון, נגיד 100 אלף.
100 אלף, יאללה.
אבל חלקם בכלל קיבלו את הדירה במקום אחר.
בדיוק. הם הפכו להיות משקיעים בעל כוחם.
הפכו להיות משקיעים בעל כוחם, קיבלו דירה באפולה, מזכירים אותה ושוכרים בתל אביב. וזה לא פתר, וזה לא פתר את המשבר. כי פתרון המשבר הזה, וזה, כולם אומרים את זה, אבל אף אחד לא מיישם את זה, זה פתרון של בעיית ההיצע. אם אנחנו נבנה 100 אלף דירות כל שנה, מחירי הדירות ירדו.
כן.
לאורך זמן. היום מחירי הדירות נעצרו ואולי אפילו יורדים ב-0.2-0.3% בחודש, בגלל הריבית הגבוהה. אבל הריבית לא יצרה אפילו דירה אחת נוספת. ומה יקרה בתקופה הקרובה? אני לא יודע מתי הפודקאסט...
הוא שודר בימים הקרובים.
אם זה בימים הקרובים, אז זה בסדר.
אנחנו כרגע...
כרגע אנשים עלו על הגדר. כל אותם רוכשי דירות שצריכים דירה, זקוקים לדירה. יש 50 אלף בתי אב חדשים כל שנה. יש 20 אלף גירושים ויש עולים חדשים. בשנת 2022 היו 90 אלף בתי אב חדשים שמורכבים משלושת הסגמנטים האלה. חתונות, אנשים מבוגרים יחסית בני 30 ומעלה שיוצאים מהבית ומזכירים דירה, זה נקרא בית אב חדש,
כן.
וגירושים. כל זה ביחד זה בין 70 ל-90 אלף בכל שנה. זה ביקוש קבוע.
כן.
עכשיו, אם הם לא קונים דירה, אז הם בעצם על הגדר, הם מחכים, הם מחכים שהריבית ירד או שיקרה משהו. עכשיו, ברגע, אני אומר לך, בשנייה שהנגיד יתחיל להוריד את הריבית, או יודיע שזהו, נגמר עליות הריבית, ייקח
כן.
עוד כמה חודשים ואז נתחיל להוריד, אנשים יבינו שהריבית הולכת לרדת, מה הם יעשו? הם יחזרו לשוק.
ירוצו.
עכשיו, כשהם יחזרו לשוק, השאלה איזה הצעה הם ימצאו. והיום הצעה דירות נחתך ב-47%.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו היום בונים, במקום לבנות 80 אלף, אנחנו בונים 40 אלף, 50 אלף. זה רע. זה גרוע. זה אומר שמחירי הדירות יעלו בטווח הקרוב. זה אומר שמי שצריך דירה היום, כדאי שיקנה דירה היום, ולא יחכה.
את זה לא אני אומר, אוקיי? זה נשיא, אוקיי?
נכון, אני היחידי, אומר. אני היחידי שאומר את האמת לאנשים בפנים, וזהו. ברגע שאנחנו בונים פחות, זה אומר שאנחנו דוחים את הבעיה. לא פותרים אותה עדיין. מתי הבעיה תיפטר? שיהיו פה, תהיה פה בנייה של 100 אלף דירות. ולכן, מה שהממשלה צריכה לעשות היום, לאור העובדה שהריבית גבוהה והקבלנים בונים פחות, זה לתת לקבלנים תמריצים, למשל, הכתנת מס רכישה, למשל, שיופחיתו את מס הרכישה למשקיעים. היום אני רוצה להחזיר את המשקיעים פנימה.
כן.
מה עושים המשקיעים? המשקיעים קונים דירות, מזכירים את הדירות האלה. השוכרים נהנים יותר דירות להשכרה, ואז מחיר השכירות יתאזן וירד. והקבלנים רואים יותר קליינטים, כי המשקיעים חוזרים חזרה לשוק, ואז נכון. הם יגדילו את היקפי הבנייה.
אבל היום משקיעים הרבה נעלמו.
נכון. אתם צריכים שלם 10% מס רכישה.
בדירות להשכרה. והמחירי שכירות עולים, נכון. ובסוף שוב פעם מי שמשלם כרגע את המחיר זה הסוחרים שלא יכולים לקנות דירה.
זה כולנו משלם את המחיר, לא רק הסוחרים, אני אגיד לך למה. היום דמי השכירות הם מהווים 26% מהמדד המחירים לצרכן, במשקל
כן.
שלהם. אז כאשר מחיר השכירות עולה ב10%, שזה התוצאה, זה משפיע ב2% על המדד לשנה, אני מדבר איתך 2% לשנה.
כן.
2.6%. ולכן, כשהמדד עולה, מה עושה נגיד? מעלה את הריבית. עכשיו, מי סובל מעלה את הריבית? גם נוטלי המשכנתאות, גם מי שיש לו אוברדרפט, וכולנו
כן.
איזה, ואז עוד פעם מחירים עולים. ואז זה שוק של מעגל שוטה שלא נגמר. ולכן האינטרס של מדינת ישראל היום זה להגדיל את הצע הדירות להשכרה. הם חייבים לבטל את מס הרכישה על דירות להשקעה, להחזיר אותו למה שהיה קודם, במקום 10% שירד ל-4%, 5%, כמו ש... כל מי שקונה דירה משלם.
מס הרכישה היום
עומד על
8%.
8 ו-10%, כן.
כן, אם אתה מעל 1.9, מעל 1.9 מיליון. תראה, באירופה יש מס רכישה 2%, 3%, נכון, תלוי באיזה מדינות. נכון. סבבה, אני אומר, אוקיי, בסדר, זה לא, המדינה רוצה להתפרנס.
העלת מס הרכישה הייתה שגיאה קשה מאוד, שעשה אותה ליברמן. זה הדבר, זה אחת הטעויות הגדולות שהוא עשה להתייחס לשוק הדיור, כי זה הרחיק את המשקיעים החוצה. מה אמר האוצר במחשבה הלא נכונה שלו, המקובעת שלו? ברגע שהמשקיעים יוצאים החוצה, הזוגות הצעירים ייכנסו פנימה, ואז הם לא צריכים להתחרות עם המשקיעים, ואז מחירי הדירות ירדו. אבל זה לא עובד ככה. מה שקובע את מחיר הדירה, זה סך הכל הביקוש, מול סך הכל ההיצע, ולא משנה כרגע, לא משנה כרגע, הזהות האנשים. עכשיו, הדבר היותר גרוע שנעשה, ובגלל זה אנחנו סובלים היום, זה שהמשקיעים האלה, מה הם עושים? הם מזכירים את הדירות, זאת אומרת שאתה פוגע במשקיע, אתה פוגע בסוחר הדירה. ולכן כן. מחירי השכירות בתל אביב ובכל הארץ היום עולים.
נכון, גם בפריפריה.
גם בפריפריה.
אנחנו, יש לנו פעילות בקריות. כן. אנחנו רואים בשיעור כן. של 25-30% אפילו לעלייה במחיר השכירות בשנה.
תראה, שזה... אתה בחור צעיר, לא יודע אם אתה זוכר או יודע, יודע, אבל פעם שהיו חתונות, שאני התחתנתי, אז אחרי החופה, היה מה שנקרא מגדל שמפניה.
כן.
מגדל שמפניה, נכנס הזוג הצעיר, נכנס, או בבר מצווה. נכנס הזוג הצעיר, או נער הבר מצווה, לכל תרועות המוזיקה, ומתחילים את הערב על ידי הזרמת, יש מגדל שמפניה, שמזרים את השמפניה לקוס למעלה, ועד השמפניה נוזלת לכל הקוסות האחרים, ואז כולם מרימים קוראים, מרימים לחיים. זה הטקס. זה בדיוק זה, הנדלן זה מגדל שמפניה. כשמחירי הדירות בתל אביב עולים, אז זה עולה גם ברמת גן בגבעתיים, זו השורה הראשונה, אחר כך בבת ים ורמת השרון, אחר כך בנתניה ובראשון לציון, ואז זה מגיע לפריפריה, לחדרה, לקירת גת, עד קירת שמונה ונתיבות כן. ודימונה, אוקיי? זה מגיע לכולם, השמפניה הזאת נוזלת לכולם, כי כל אחד מייחס את עצמו לעומת הזה. כנה להפך אגב, כשמחירי הדירות בתל אביב עולים, זה גם יכול להשפיע לירידה הבאה.
כן.
במקומות האלה. וכנ"ל בשכירות. השכירות בתל אביב היום זה לדירת שני חדרים 8,000 שקל.
אתה חושב שאנחנו באמת נראה כאן ירידות מחירים אמיתיות, לא עכשיו 0.2%, שבינינו, אתה יודע, זה ספקולציה. קצת החודש קנו פחות.
0.2% זה ירידה קלה מכיוון שבדיוק להפוך ממה שהאוצר חושב, והוא מסיר על זה בכתבות בתקשורת, הקבלנים לא בלחץ. דירות חדשות ירדו, הדירות החדשות ירדו קצת יותר ב-0.6%, אבל הם לא בלחץ, אני אגיד לך למה הם לא בלחץ, כי 60% מהדירות החדשות שנמכרות הן דירות על הנייר. once אנחנו מוכרים את הדירות שאנחנו חייבים למכור על הנייר מבחינת הליווי הבנקאי, אני לא בלחץ למכור דירות. מכרתי את מה שצריך, הליווי עובד, יש לי אשראי, אני מתקדם בבנייה, אני לא מתחיל פרויקט חדש עד שלא אמכור פה 50%.
והריבית לא חונקת אותך?
הריבית יכולה לחנוק, אבל אם מכרתי את המינימום, שזה בערך 40-50% מהפרויקט, אז התגבולים של הדיירים מכסה את העלויות, ולכן לרוב לא תהיה באשראי. בטח אם זה מדובר על עסקת קומבינציה או עסקת פינוי-בינוי, אותם ה-38, שאתה לא מוציא הרבה כסף על הקרקע.
כן. מה קורה
לך? מי כן בלחץ? מי שקנה קרקע ביוקר, כן. ולא מצליח למכור את הדירות על הנייר, הוא באמת מוריד מחירים, אבל זה נבלע. מול כל היתר. ולכן כל עוד הקבלנים הם לא בלחץ, וזו הסיבה אגב, מדוע הקבלנים לא מתחילים התחלות בנייה, חדשות נוספות, הם מחכים. זו הסיבה שזה ירד מ-100,
כן. ירד ב-40. גם הקבלנים יושבים על הגדר.
הקבלנים גם מחכים לדעת מה יקרה, אם הדיירים יקנו דירות, הם יחזרו לבנות יותר, אם לא, לא, הם מאזנים את עצמם.
כן.
זה מה שהיה בעבר, וזה גם מה שיקרה עכשיו. ואנחנו רואים את זה לנגד עינינו, מה שקורה.
זרקת ככה, בלטה, את הנושא של התחדשות עירונית. אוקיי? מה לעשות, המדינה שלנו מתבגרת, וגם הבניינים איתה. וזה גם תחום שהיה אמור להיות מאוד מאוד מוצלח בפריפריה, ולהגן על רעידות אדמה, ואיכשהו יצא כישלון חרוץ בפריפריה, ועבר לאזור המרכז, כי מה לעשות, כאן הרווח היזמי גדול יותר, אפשר להבין. יחד עם זאת, הרעיון של כל תוכנית תמ"א 38 הייתה לחזק מבנים לרעידות אדמה.
כן.
ואוקיי, לא צלח. עכשיו כל העניין של התחדשות עירונית, עוד פעם אנחנו נתקלים בחוסר כדאיות של יזמים לפרויקטים כאלה בפריפריה.
נכון.
זאת אומרת, אז מה יהיה הסוף? בסוף אנחנו נתקע במדינת גוש דן?
תראה, בוא, בוא נעשה פה סדר. כן. נעשה כאן סדר בנושא של, בנושא של התחדשות עירונית וירידות אדמה. תראה, תמ"א 38 וכל הפרויקטים של פינוי בינוי לא נכשלו. הם הצליחו, אבל באמת באזור המרכז.
באזור המרכז?
כן, זה נכון.
אני מדבר אבל... כישלון, אוקיי, לגבי אזור הפריפריה.
רגע, שנייה. אני רוצה להגיד משהו שהוא מאוד חשוב. שיהיה ברור לכל עם ישראל וכל מי ששומע אותנו עכשיו. אנחנו נמצאים על השבר הסורי-אפריקאי. ותחת ים המלח, ואת זה לא אני אומר, אומר את זה המכון הססמולוגי, ויש מה שנקרא ועדה למוכנות המדינה נגד רעידות אדמה, ושמעתי את היושב ראש של הוועדה הרבה מאוד פעמים. תחת ים המלח עצורה אנרגיה אדירה, אדירה, היום.
כן.
אוקיי? ויש את כל הסימנים שתהיה התפרצות באיזשהו שלב, רק לא יודעים מתי.
נכון.
אם תהיה רעידת אדמה שמרכזה על השבר הסורי-אפריקאי בים המלח, אני אומר לך, בניינים שלמים בשכונת התקווה ובבת ים ובאזור ובראשון לציון ובנתניה יפלו. רעידת אדמה של סדר גודל של 6.5 ומעלה בסולם ריכטר שמרכזה בשבר הסורי אפריקאי יחריב ערים שלמות במדינת ישראל. ולכן הסכנה ברור המיידית היא מי שנמצא על השבר הסורי אפריקאי בעצמו, אבל גם במישור החוף הסכנה קיימת, ולכן כן. טוב שעשו את תמ"א 38 ושחזקו בעניינים ושיהרסו ובנו מחדש. זה אחד.
לא, זה מבורך.
זה מבורך, זה אחד, וזה הצלחה. הכישלון הוא באמת בפריפריה, בערים כמו, ונלך מצפון לדרום, מטולה, קריית שמונה, צפת, טבריה, בית שאן, ירושלים אפילו, ערד, עד אילת. כל האזורים האלה, הם נמצאים ממש על השבר. וכאן רעידת אדמה גם פחות מ6.5 יכולה לפגוע בהם קשה. ואני אומר לך, האסון האפוקליפטי שעלול להתרחש עלינו הוא כבד ממדים.
כן.
זה משהו שבהיסטוריה של מדינת ישראל לא חווינו. זה קורה פעם ב-100 שנה וכבר עברו 100 שנה מאז הפעם האחרונה שהיה. וזה חס וחלילה עלול להוביל לעשרות אלפי הרוגים. למאות אלפים או מיליונים ללא קורת גג, וגם לא ידוע גם מתי ואיפה זה יקרה. זאת אומרת, זה יכול לקרות ב-10 בבוקר כשהילדים מבתי הספר, ויש מאות בתי ספר ברחבי ישראל שלא ממוגנים לרעידות אדמה, וזה יכול לקרות בשעת לילה מאוחרת שאנשים בבתים שלהם. ולכן צריכים למגן גם את מבני המגורים וגם את מבני הציבור. זה יכול לקרות בהם בבתי חולים שיכולים ליפול, וכל אותם חסרי ישע שהם חולים, אין להם מה לעשות, הם לא יכולים אפילו לברוח. ולכן המדינה חייבת לחשוב על כולם. על מבנה הציבור צריכה להשקיע כסף תקציבי כל שנה ולמגן בניינים, במיוחד בצפון ובדרום ולאורך השבר הסורי אפריקאי, חייבים בתי ספר בבית שאן למגן אותם, לחזק אותם נגד רעידות אדמה. מצד אחד. מצד שני צריך לייצר למבנה המגורים, צריך לשפר את התנאים ליזמים שהפעילות הכלכלית שלהם בפינוי בינוי ובתמ"א 38 תהיה כדאית. עכשיו אנחנו מציעים מה שנקרא tax credit. tax credit זה מצב שבו המדינה נותנת זיכוי מס לחברה שעושה נניח פינוי בינוי בטבריה. היא עושה פינוי בינוי בטבריה ופינוי בינוי בתל אביב, אוקיי? בתל אביב היא מרוויחה הרבה כסף. ובטבריה היא לא מרוויחה, או אפילו מפסידה, או מרוויחה מעט, אוקיי? על הרווחים בתל אביב, אותה חברה תקבל זיכוי במס, כמו שיש זיכוי במס בנקודות מס במשכורת, בניקויים, יהיה למס חברות. זאת אומרת, אני אחזיק, אני עכשיו חברה שאני עושה פינוי בינוי בטבריה, אני אקבל, אחרי שסיימתי את הפרויקט, ואחרי שהכנסתי את הדירות, אני אקבל זיכוי מס, נניח של 5 מיליון שקל, לעשר שנים, בגלל זה קוראים לזה קרדיט, זה טקס קרדיט, זה לא זיכוי במס בבת אחת, זה נפרס לעשר שנים, ושיהיה קל למדינה לספוג את הזיכוי במס הזה. ובמשך 10 שנים אני מקבל כל שנה 500,000 שקל זיכוי במס על הרווחים שלי. את התעודה הזאת של זיכוי במס, אני יכול גם כן למכור את זה לחברת קוקה קולה, או לתנובה, או לאוסם, או לכל אדם אחר שיש לו רווחים ורוצה לקבל נכס מס.
כן.
ואז אני גם נהנה מזה במזומן. אז זה מה שמקובל בארצות הברית. בארצות הברית יש נבנים מיליוני דירות בשיטה של טקס קרדיט עבור דיור בר השגה. מה זה דיור בר השגה? זה לבנות בניין ולמכור אותו במחירים של 30% פחות ממחיר השוק, או להשכיר אותו ב-30-40% פחות מהשוק לאלה שידם אינה משגת. זה דיור בהישג יד. עכשיו, זה לא כלכלי ליזם לקנות מגרש, לבנות בניין, ולהשכיר אותו בפחות ממחיר השוק. מי עשה את זה בהתנדבות? אף אחד. אז מה עושה ממשלת ארצות הברית הפדרלי? נותן את הזיכוי במס הזה, את הטקס קרדיט, וזה עובד נפלא. וזה צריך לעבוד פה. עכשיו, אנחנו מוכיחים לרשות המיסים שהתוספת מס רכישה ומעם ומס הכנסה על הבניינים החדשים שיבנו בטבריה ובבית שען ובכל המקומות האלה, שלא היו נבנים אלמלא הטקס קרדיט, אז התוספת הכנסה שלהם היא יותר גבוהה מהזיכוי במה שצריכים לתת, כי אנחנו מייצרים יש מאין, זה win-win situation.
נכון, כי תראה...
וזה הפתרון. הפתרון הוא מתן...
תקן אותי אם אני טועה.
שנייה, רק נשלים. הפתרון הוא מתן תמריצים לקבלנים. אני חושב שהזיכוי במס התמריץ הטוב ביותר, אבל יש תמריצים אחרים כמו קרקע משלימה וכמו כסף שהמדינה תיתן ליזם על כל דירה 100,000 שקל, נגיד סתם דוגמה, כך תעשה תמ"א 38 בבית שאן. על כל דירה שאתה ממגן אתה מקבל 100,000 שקל, זה הופך את הכדאיות הקרקעית הנמוכה או את החוסר כדאיות לכדאיות.
כן, מעבר למרכיב הקרקע, עלות של בניית דירה בתל אביב,
אותו
או באמרת בית שאן, אותו דבר.
נכון, יש הבדלים במפרט הטכני, אבל בעיקרון אתה צודק.
כן, תשווה,
כאן הקרקע שווה אפס, כאן הקרקע שווה אפס, כאן הקרקע שווה 2 מיליון שקל קרקע ליחידת דיור, זאת הסיבה למה מעדיפים לבנות פה, כי ברגע שאני מקבל זכויות בנייה, הן שוות יותר במרכז, בפריפריה הן שוות אפס, ולכן יש חוסר כדאיות כלכלית. המדינה פה מבינה שיש קשר שוק והיא צריכה להתערב, רק עד שהמדינה מתערבת, ועד שמקבלים החלטות, ואז החלטות הן לא ממש שנותנות, אתה יודע, נותנות הכסף הראוי, אז זה לא קורה, ואנחנו רואים שלא נבנה בפריפריה, אפילו דירה אחת בהתחדשות עירונית, זה פשוט לא יאומן. זה כישלון של הממשלה, כישלון של האוצר, הם חייבים לעשות חשבון נפש, ואנחנו מציעים להם, הטקס קרדיט זה הפתרון הטוב ביותר, כי המדינה לא מפסידה מזה, רק מרוויחה.
אז איפה, בכלל, אנחנו מדברים כזה כבר הרבה זמן על כל משבר הדיור מכל מיני זוויות, איפה השיפט, איפה, מה יהיה עם הילדים שלי, אוקיי? הילדות שלי עוד צעירות, אוקיי, עדיין ילדות, אני אומר, אני לא יודע אם הם יוכלו לקנות דירה.
נכון. הם לא יוכלו.
אז סבבה, נכון, דאגנו לדירה לכל ילד, ברוך השם, אבל אני אומר מעבר לזה, כאילו, מה יהיה?
כן, חייבת להיות חשיבה ארוכת טווח וקצרת טווח לממשלה. ואני מקווה, אנחנו מנסים להשפיע לממשלה, לפעמים אנחנו מצליחים, לפעמים לא, למשל הצלחנו להשפיע לממשלה בעניין הרישוי העצמי. הרישוי העצמי זה מצב שבו האדריכל מוציא את ההיתר לפי תב"ע בתוקף, וזה מקסר את הליך הרישוי משלוש שנים לחמישה חודשים. וזה time is money, זה שווה הרבה. אז צריך להוריד את הרגולציה בצורה משמעותית, זה דבר אחד. דבר שני שצריך לעשות, אנחנו גדלים בקצב של 2% כל שנה. זה אומר שבשנת 2050, אנחנו מכפילים את עצמנו מ-9 מיליון תושבים, שאנחנו מגרדים את ה-10 עוד מעט, ל-18-20 מיליון תושבים. זה אומר שצריך לבנות כאן 3 מיליון דירות נוספות ב-30 שנה. זה אומר, ממוצע צריך עוד 100,000 דירות בשנה. זאת אומרת, כל עוד אני בונה היום 50, בשנים האחרונות צריך עוד 150 ו-200. עכשיו, אין מקום בגוש דן לבנות את כל זה. לכן חייבים לבזר את האוכלוסייה, חייבים לבנות, כמו שאמרתי קודם, עיר חדשה בדרום, צריך להגדיל את הערים הקיימות בפריפריה. באר שבע צריכה להיות עיר של 1 מיליון תושבים. עפולה צריכה להיות עיר של 0.5 מיליון תושבים, טבריה צריכה לגדול, קריית שמונה צריכה לגדול, קצרין צריכה לגדול, כל הערים צריכים להכפיל את עצמם ולהשליש את עצמם.
אבל אז יגידו, סבבה לבנות דירות, אבל מה עם תעסוקה?
המדינה צריכה להשקיע בכל התחומים, תעסוקה, תשתית, תחבורה, בריאות, תרבות, חינוך, זה אירוע של ראש הממשלה. אני מציע לראש הממשלה לביבי נתניהו, במקום להתעסק ברפורמה המשפטית, חשובה, יותר חשובה פחות, שיחשוב על מדינת ישראל בעוד 30 שנה, יתחיל לגזור לאחור, מה צריך לעשות היום? צריך לראות מה הצרכים בעוד 30 שנה, והיום מתחיל לעבוד עליהם.
כן.
כי אתה יודע, היום, כשאני קונה מגרש בטול, ריק, לוקח לי 5 שנים לעשות תב"ע, עוד 3 שנים היתר, ועוד 3 שנים בנייה. לוקח לי 11 שנים, מהרגע שקניתי את המגרש, עד שאני מסרתי דירות. אז 30 שנה זה ככה, זה כלום.
כן.
זה כלום זמן. אנחנו, אתה יודע, יש משבר עכשיו סביב הרפורמה המשפטית, זה כלום מה שיקרה אם עוד 20 שנה לא נמצא את הפתרונות הדיור, אנשים יגורו ברחובות, אנשים כן. יברחו מדינת ישראל, ישראל תהיה מדינה מאוד חלשה.
כן.
זה גרוע. אם לא יימצא פתרונות לדיור, לתשתיות, לתחבורה, מדברים על המטרו. המטרו צריך להיבנות בשנים הקרובות. חייב, חובה. כן. אז צריך הרבה מאוד לעשות, וצריך הכי, הכי נכון גם כן לחשוב מחוץ הקופסה. ואני אתן לך דוגמה. בנושא של שכירות, היום לאור הריבית הגבוהה, שכירות ארוכת טווח לא כדאית כלכלית.
נכון. זו הייתה השאלה הבאה שלי, אבל...
אז, אז, או, בסדר. אז,
כאילו...
אז תשאלת השאלה, אבל...
לא, באמת רציתי להעלות את כל העניין הזה של שכירות ארוכת טווח. זאת אומרת, ראינו כאן כמה קרנות נדלן.
זה לא קונות היום.
זה, אוקיי, לא קרנות,
אבל... לא קונות מגרשים ולא קונות דירות.
היום, כי הריבית כבר גבוהה, ואין כדאיות.
נכון.
גם ככה, הצורה, בוא נגיד על הנדלן, אתה יודע, גם בפריפריה, כך... שנה, שנתיים אחורה הייתה 4%, 5% עסקה טובה.
נכון.
היום גם זה כבר לא קיים.
נכון.
אז זאת אומרת...
צריך כאן בנושא של שכירות ארוכת טווח לחשוב בכמה כיוונים. ראשית, היה מסלול של 5 שנים, שנכון שזה לא ארוך טווח, שיזם שמוכר דירות, אוקיי? לא מוכר חצי מהדירות שלו, 50% מוכר ו-50%, למרות שהוא יכול למכור, אבל... הוא לא מוכר, הוא מזכיר את הדירות ל5 שנים, אחרי 5 שנים מוכר את הדירות האלה ומקבל הטבות מס. עשו את זה ועצרו את זה לפני שנה בחוק ההסדרים הקודם וביטלו את המסלול אחרי שאלפי דירות נבנו בשיטה הזאת. חבל, הרי אותו יזם שבנה ל5 שנים ומכר את הדירות הספציפיות האלה, הוא יעשה את זה בפרויקט הבא שלו עוד פעם. אם זה הולך טוב,
כן.
הוא מבסוט, הוא יעשה את זה שוב ושוב
אם
ושוב.
אם זה רווחי וכלכלי, לא.
אז תקבל את הכמות לא? שאתה רוצה לאורך זמן, רק 5 שנים פה, 5 שנים פה, 5 שנים פה, 5 שנים פה, ואתה מקבל 20 שנה.
כן.
מי אמר שזה חייב להיות באותו מקום 20 שנה? זאת אומרת, היום גם שזוג צעיר מזכיר דירה, סוחר דירה, זאת אומרת,
כן.
הוא לא סוחר ל-20 שנה את הדירה, הוא לא קושר את עצמו ל-20 שנה, הוא סוחר לשנתיים, שלוש, ארבע, מקסימום
חמש.
אז לכן זה לא משנה.
נכון.
אז הם... אז אם האוצר ראה שזה הולך כל כך טוב, אז הוא ביטל את זה. למה? Okay. תשאיר את זה. אז זאת הגישה, הגישה, זה היה פתרון יצירתי, שעצרו אותו. ולכן הפתרון באמת זה לעשות פתרון יצירתי. אנחנו למשל מציעים היום אפשרות שסוחר דירה ישלם בעון עצמי שלו סכום קטן, נניח 300 אלף שקל, סוחר דירה ל-20 שנה, ואחרי 20 שנה הדירה הופכת להיות שלו. יש אפשרות כזאת. סוג של ליסינג כזה.
כן.
שבמקום שהוא ישלם כסף לאדם זר, הוא משלם כסף לעצמו.
במקום שהוא יחזיר משכנתה לבנק.
הוא חוסר דרך. זה, עכשיו, זה אפשרי רק אם קרמי יפרוס את התשלום על הקרקע ל-20 שנה.
כן.
אנחנו מוכיחים שלקחת שווי קרקע מלא ולפרוס 20 שנה, זה כמו לתת היום הנחה של 30%. אז ממילא הם מוכנים לתת הנחה של 30%, אז תפרסו את זה ל-20 שנה. והקבלן רק יבצע את הבנייה עם הרווח קבלני. אז זה למשל חשיבה מחוץ הקופסה, זה תוכנית שאנחנו עומדים להשיק אותה אגב, שמייצר יש מאין, וזה מה שהאוצר צריך לעשות. האוצר צריך לחשוב במונחים שלא לחזור לעשות מה שעשו כל הזמן. אמר פעם איינשטיין, אם תעשה את אותם דברים עוד פעם, עוד פעם, שוב ושוב, אל תצפה לתוצאות שונות.
נכון.
לכן צריך לחשוב אחרת, ולמצוא פתרונות יצירתיים. אחד הפתרונות יצירתיים זה באמת החוק לעידוד השקעות הון, וצריך לייצר עכשיו תמריצים אחרים שכן זה יהיה כלכלי.
כן.
כרגע זה לא כלכלי.
אתה חושב שאנחנו נגיע לנקודה כזאת שאנשים לא יוכלו לקנות כבר דירות בישראל, כי לפחות בגוש דן.
כן, אם המצב ימשיך ככה.
כן, ונראה כאן באמת כמו מגורית וכל מיני כאלה בניינים שלמים שנבנים על ידי יזמים, רק לזכירות
לטווח ארוך. המחירים בראשון לציון למשל, לפי חשבונות מס שבח, אני לא אומר פה משהו שעשוי לומר. רואים את זה בתוצאות של הבתים שמתפרסמים
כן.
מהמחיר המחירה שלהם. נמכרים היום ב-30,000 שקל למטר. זה מטורף. דירת 4 חדרים בראשון לציון, 3 מיליון שקל.
כן.
זה כמעט מיליון דולר. אתה יודע מה אתה עושה מיליון דולר בארצות הברית?
או.
אתה קונה אחוזה.
וילה.
אחוזה או וילה. כן. זה לא יכול להיות שדירת 4 חדרים תהיה מחיר של וילה או אחוזה במיאמי.
נכון.
לא ייתכן דבר כזה, זה לא הגיוני.
היום אני יכול להגיד לך שגם דירות שלושה חדרים עולות כמעט.
ובשדה דוב, אנחנו צפויים למחיר של 7 מיליון שקל דירה.
אז מי יכול לקנות דירות כאלה? זאת אומרת, כמה עכשיו אנשים עמידים, לא רוצה, אתה יודע, להגיד הייטקיסטים, רופאים.
כל עוד הייטק עבד טוב, היה כנראה כאלה שמוכנים לשלם.
נכון, אבל הייטק הרגע...
הייטק היום מדשדש, ולא לעולם חוסן, ויש באמת תקרה זכוכית שאי אפשר להגיע אליה. ואחרי מה שיקרה... זה שרק עשירים יוכלו לקנות דירה, ויותר מזה, הקבלנים יבנו הרבה פחות. זאת אומרת, מה שקורה זה שהציבור יקנה פחות דירות, והקבלנים יבנו פחות. זאת אומרת, כל השוק הזה של הדיור מצטמק, המדינה מפסידה הכנסות ממיסים, ומיליוני אזרחי מדינת ישראל אין להם איפה לגור, ולכן יהיה פה משבר כלכלי חברתי גדול, או ירידה מהארץ, או הפגנות, או הומלסים, או הכל, גם זה וגם זה וגם זה. ומי שחושב, מי שחושב שהפתרון יבוא מאליו, הוא טועה.
כן.
ולכן הכל נמצא לפתחה של הממשלה, לביצוע, ובינתיים לצערי הרב, הממשלה עסוקה בדברים אחרים, ולא ביוקר המחיה ולא בשוק הדיור.
זה חבל. אני, שאלה, לאותו נושא בכיוון הפוך, אנחנו מדברים על זה שיש מחסור ביחידות דיור והכל, מצד שני, מתפרסמות כתבות שיש כ-50,000 יחידות דיור שעדיין לא נמכרו אצל יזמים. או משהו כזה, זאת אומרת, איך זה מסתדר בעלימה?
נכון, ראשית, זאת אחת הסיבות, למה הקבלנים עצרו את הבנייה? כי הם, יש להם מלאי דירות לא מכור, בתהליך או בסיום, והם לא מוכרים, לכן הם מחכים, רק אחרי שנמכור. עכשיו, המספר הזה מטעה, 50,000 דירות, זה דירות שלא מכורות, שנמצאות בתהליך של בנייה, מתוך 170,000 דירות שנמצאות בבנייה. ונכון לרגע זה, יש 170,000 דירות בבנייה בתהליכים שונים של ביצוע, כן. חלק בהתחלה, חלק באמצע, חלק לקראת הסוף. מתוך 170, 50 לא מכרו, זאת אומרת רק 30%, פחות מ-30%.
כן.
זאת אומרת, זה לא, מבחינת הקבלנים זה לא נורא, אוקיי? 30% לא למכור זה בסדר. הקבלנים יתחילו לחץ שהם יגיעו לסוף הבנייה ועדיין לא מכרו, ואז הם מתחילים להוריד מחירים, אבל בינתיים זה לא קורה. אז לכן זה מסתדר, יש כרגע... 50,000 דירות לא מכורות, ויש 200,000 שרוצים לקנות את הדירות האלה, אבל הם לא קונים בגלל המשכנתא.
כן.
אתה מבין, יש פה מצב שזה רוצה למכור ולא יכול למכור, וזה רוצה לקנות אבל לא יכול לקנות. ולכן, זה המצב כרגע של סטגנציה ושל קיפאון בשוק.
כן.
ברגע שיקרה משהו, בום, כולם יחזרו חזרה, ואז המחירים יטוסו למעלה. וזה מה שצפוי, אותם 50,000 דירות שלא נמכרו, בשנייה, בוא נניח סתם דוגמה, לוואי שזה יקרה, לא בגלל שהמחירים יעלו, אלא בגלל שזה טוב למדינת ישראל, שיגיעו להסכמה, הקואליציה ואופוזיציה, יגיעו להסכמה על הנושא של השינוי המשפטי, על, כן. על הרפורמה המשפטית. אם זה יקרה, אתה יודע מה יקרה במדינה? אם זה אווירה של אחרי מלחמה, זה כמו שאחרי הקורונה. מה קרה אחרי הקורונה ב-21? כולם התנפלו על הנדלן, בגלל זה המחירים עלו ב-20%. אז אחרי האירוע הזה של המחאה, אם הוא יסתיים, כולם יחזרו לשוק ויקנו דירות.
כן, אבל יש גם כסף. את העניין של הריבית, והייטק, זה לא רק העניין של הריבית.
נכון, נכון, אתה צודק, אבל זה גם זה וגם זה היום. אז ברגע שאחד מהם...
לא כיף ולא כיף.
ברגע שאחד מזה משתנה, אנשים יתחילו לחזור, כי יש פה עניין של ציפיות. זאת אומרת, אם אני היום רוצה לקנות דירה, ופתאום אני רואה שנגיד, הוא מוריד את הריבית ברבע אחוז, אז אומר רגע, עדיין הריבית גבוהה, עדיין אני משלם משכנתא גבוהה, אבל אני אקנה דירה צמודה לפריים, אם הריבית תמשיך לרדת, אז יתפוס לגביי גם, אבל אני אקנה עכשיו, לפני שהמחירים יעלו, ואז הציפיות האלה מממשות עצמם. זאת אומרת, לפעמים צריך גפרור בשביל להדליק אש. אז הגפרור הזה של הורדת ריבית, יכול להצית מחדש את השוק, כל אותם אלה שמחוץ לגדר, אם זה מעל הגדר, יחזרו לשוק וימצאו, רק 50,000 דירות לא מכורות, ועוד היצע מדלדל של 40,000 התחלות בנייה. ולכן אנחנו נראה שוב עליות מחירים.
אני רוצה להיכנס לעולם היזמות. אוקיי, לבנות. למה אני צריך להאריך? ברמה נראה לי אפילו המנטלית. אוקיי, מעבר לזה שלהגיע עם לא מעט כסף, זה נראה לי לא ברור.
תראה, להיות יזם נדלן, בראש ובראשונה אתה צריך להיות אדם אופטימי.
כן.
זה, אם אתה אדם פסימי, אתה
לא נמצא
במגרש
נכון.
הלא נכון. אחד. שניים, מכוח האופטימיות הזאת אני כבר אומר שענף הבנייה זה ענף שהכי צמח במדינת ישראל ב-30 שנה הקרובות, מהסיבות שאמרתי קודם.
כן.
אנשים נולדים, משפחות גדלות, קצב הבנייה יעלה, זה ענף שיצמח הכי הרבה מכל ענפים האחרים.
כן.
גם התיירות יצמח, אני גם צופה בו גם הצלחה. זאת אומרת, לבנות בתי מלון זה גם טוב. אבל ענף הבנייה למגורים יצמח בצורה בלתי רגילה. אז לכן, כדאי להיכנס לתחום, אתה צורת אופטימי, אתה צורת בעל הון, בלי כסף, לא תצליח. ענף הזה, כמו ההייטק, הם ענפים מאוד דומים, יש להם סיכונים, והם רבויי הון. אתה צריך להיות בעל הון אישי שלך, אם זה, אתה גדל ואתה מצליח להנפיק את החברה שלך בבורסה, או לייצר משקיעים שבאים מבחוץ, כמו גופים מוסדיים, חברות ביטוח, דברים כאלה, זה גם טוב. אבל אתה צריך הרבה כסף. אתה צריך בעל חושים חדים לגבי מה שקורה, אתה צריך להכיר את השוק, להבין את השוק. אתה צריך יועצים טובים, עורכי דין, רואי חשבון, שמאים. אתה צריך הרבה יכולות שכנוע והרבה אורך רוח. כל תהליך הרישוי והרגולציה הוא קשה מאוד. הוא קשה מאוד, אבל אני מאמין בסופו של דבר שהכל יסתדר, שוב, מכוח האופטימיות.
אתה חושב
לאט
שיש...
לאט אנחנו מצליחים להקטין קצת רגולציה, מתחילים להבין שרגע, לא חייבים בכל הארץ לבנות אותו דבר. זאת אומרת, לך דוגמה של רגולציה, ציפוי קשיח במבנים.
כן.
הציפוי הקשיח מייקר את עלויות הבנייה. אפשר לעשות ציפוי אקרילי, כמו שעושים בחוץ לארץ, באיטליה, איך בונים? בציפוי אקרילי, ואז יש לך בתים צבעונים כאלה, כתום, צהוב, כן. כל מיני בתים וצבעים יפים. צריך לשפר את תחזוקת הבתים מצד שני, כי אם אתה בונה בציפוי אקרילי, אתה צריך לתחזק אותו טוב, וזה צריך פה לעשות רגולציה לתחזוקה. אבל לא חייבים לעשות אותו דבר בכולם. יש דברים שחייב להיות אחיד, זה תקנות כיבוי אש, חייב להיות אחיד.
כן.
כל מיני דברים שקשורים לבטיחות, לחיי אדם, חייב להיות אחיד, אבל יתר הדברים יכול להשתנות. מי אמר שאני חייב לבנות ממד לכל דירה? אולי שני ממדים לדירה, אולי ממד לשתי דירות? זה גם יכול להיות, אתה משיג את אותה תוצאה.
כן.
וכן הלאה בכלל, צריך לקצר את הרגולציה וצריך, אתה יודע, כמו שיש כמה סוגי רכבים, יש לך סוברו, יש לך מיצובישי ויש לך BMW, יש, כן. יש כמה סוגים, אז אותו דבר יכול להיות בבנייה. אבל הכי חשוב זה שההכרה של הממסד, של הממשלה, של הכנסת, של הרשויות בכך שקורת גג זה קומודיטי, זאת אומרת זה צורך קיומי של כל אדם ואדם,
כן.
אז הכל יהיה יותר קל, ואז ימשוך גם יזמים וימשוך חבר'ה צעירים לעסוק. אגב, לא חייב להיות יזם, אתה יכול להיות גם קבלן, ואתה יכול גם פועל בניין, ואתה יכול להיות מהנדס, ואתה יכול להיות מנהל עבודה, ולעשות הרבה כסף. לא כל אחד חייב להיות יזם נדלן, לא כל אחד חייב להיות קבלן בניין, קבלן ראשי. כמו שאדם בנוי להיות פקיד בבנק ולא מנהל הבנק, אותו דבר, אדם בנוי להיות מנהל עבודה. ענף הבנייה זה ענף עם הרבה עתיד, עם הרבה אפשרות קידום.
נכון.
אתה יכול להתחיל להיות בתור פועל, להיות עוזר בטיחות, ואחר כך להיות מנהל עבודה, ואחרי זה להיות מנהל ביצוע ומהנדס, ומעד מנהל פרויקט.
כן.
ואז בעל חברה, אתה יכול להתקדם, לא חייבים לקפוץ ישר להיות יזם נדלן שבונה, זה לא פשוט, אתה יכול להתרסק גם כן.
תראה, אני התחלתי מדירה קטנה בפריפריה, תראה, אני יושב איתך ועם עוד חבר'ה מוכשרים ומכובדים, ואם היית שואל אותי אפילו ברמה של 5 שנים, הייתי אומר לך, איך אני בכלל קונה דירה, כאילו, אתה
כן.
מבין, זה שינוי
נכון,
מיינדסט.
נכון.
יש לי עוד הרבה שאלות לשאול אותך.
בטוח.
אבל איך אומרים,
זמננו קצור, זה קצה הקרחון מה שעבר.
אתה כל כך נחמד ואתה מבין, אנחנו עוברים לפינה. כשנקראת השאלות המהיר, אוקיי? אני שואל את העונה, תשמור על הספונטניות ועל החוש הומור.
לענות מהר.
כן, תאר לי את עצמך ב3 מילים.
אופטימי חסר תקנה.
חופשי. מי הוא אדם שהכי השפיע עליך?
אבא שלי.
יפה, אתה גם חברה משפחתית, התחלת
נכון,
עם אבא...
כן. אבא חכם, ככה... צנוע, אני אתן לך דוגמה קטנה. פעם באתי אליו, כשהייתי בהתחלה, שאלתי אותו, אבא, כמה שווה המגרש הזה? יש לי נמרא לך מגרש, כמה הוא שווה? אז הוא שואל אותי, אתה קונה או המוכר? זה אומר שאם אתה קונה, אתה רוצה ששווה כמה שיותר.
כן.
אם אתה, אם, ספוך. אם אתה קונה כמה שפחות, אם אתה מוכר כמה שיותר.
לחלוטין.
זה מראה שהמסר הסקל פה של נדלן, לשווי נדלן יש ריינג' מסוים. הוא לא פיקס, ולכן השמאות היא די רחבה, היא לא מדויקת.
מדהים. הוא היה בעצם גם אפשר להגיד המנטור שלך לכל
כן, תחום הזה? כן, אפשר להגיד שכן.
יפה. ספר מומלץ.
לידרשיפ של אדם בשם רודולף ג'וליאני, שהוא היה ראש עיריית ניו יורק.
ספר מומלץ.
הוא היה אדם מאוד שהוביל את כל התקפת הטרור על התאומים, התעסקות התאומים, הוא עמד בפרונט. כן. ג'ורג' בוש ירד למחתרת, הנשיא. וראש עירת ניו יורק היה מול כל המצלמות במסיבות עיתונאים וזכה לפופולריות אדירה. האיש הזה ניקה את הפשע בניו יורק וניקה את הניקיון בניו יורק. הוא הוציא ספר שנקרא בלידרשיפ מנהיגות, ששם הוא אומר איך הוא עשה את זה, ומומלץ כן, לכל אחד. מומלץ. כל מי שהוא רוצה לנהל או להוביל, שיקרא את הספר.
מדהים. הדבר הראשון שהיית לוקח איתך להיבודד.
תשתי.
והדבר האחרון שהיית לוקח איתך להיבודד?
האחרון.
כן.
כאילו אחרי בסוף, 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 בסוף. אני לא רוצה להשמיץ אף אחד חס וחלילה, אבל הייתי לוקח איתי יותר דברים רוחניים ואת הדברים הגשמיים, בוא נאמר, משאיר בחוץ.
כן, מדהים. העצה הכי טובה שנתנו לך.
אף פעם, וזה עצה גם ליזמים, אף פעם אל תתחרט על עסקה טובה שלא עשית. תתחרט על עסקה לא טובה שעשית. זאת אומרת, תמיד תבדוק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. גם אם פספסת את העסקה כי הייתה עסקה טובה בסוף, לא נורא, תמיד יבואו עסקאות טובות נוספות. כן. אבל לא ניגם לך נזק. אבל אם מהרת ועשית עסקה לא טובה, בגלל שמהרת, חשבת שהיא טובה והיא לא טובה, אתה עלול לקרוס ולפשוט הרגל. לכן, זה המסר.
מסר חשוב, יש לי רשימה של עסקאות טובות שהתפספסו לי.
כן, אז לא נורא, לא ניגע אסון, עסקאות טובות תמיד יבואו.
נכון. איזה תחביב יש לך?
אני רוכב על אופניים.
אה, יפה, כזה אופני ערים וכאלה?
אופני שטח, למרות אני עושה גם שטח וגם שבילי אופניים וים וכאלה.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
בפנסיה.
נהנה, חופש כלכלי.
נהנה, עבודה ומתקשר למי שרוצה להיות יזם, יזם. וקבלן זה לחץ מנטלי יומיומי.
כן.
לחץ, יש כל הזמן לחץ, מכל מיני סיבות. ואתה יודע, אני חושב על היום שאחרי שלא יהיה לי את הלחץ הזה, אז לכן אני נותן לעצמי עוד 10 שנים לעבוד ולצאת לפנסיה.
תענוג. אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך?
טרגדיה אני מניח, אני לא מקווה שלא, קומדיה גם לא, אני חושב דרמה.
דרמה, יפה. לאן היית הולך אם היית בלתי נראה?
שאלה בעייתית קצת. הייתי רוצה להיות ב... זה תלוי, באופן כללי אם היית שואל אותי להיות בחדר הסגלגל של הבית הלבן, לראות נשיא ארצות הברית, הסדר יום שלו, מה הוא עושה, איך הוא זה, איך הוא מקבל החלטות. אתה יודע, זה איש שהוא מוביל את העולם, אבל היום הייתי רוצה להיות דווקא אצל פוטין.
אצל פוטין?
ברוסיה. לראות, אני לא מבין את האיש הזה, לא מבין איך הוא מנהל את עצמו, מה הוא גורם, ושם הייתי רוצה להבין ו... ללמוד מזה מה לא לעשות.
מדהים. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
הרבה זמן.
הרבה זמן. אתה לוקח את הבוקר בצ'יל.
נכון, הבוקר זה הזמן היחידי שיש לי, אני קודם כל עושה סודוקו כל בוקר. סודוקו קשה מאוד, ובלי לסמן לעצמי את האפשרויות, אתה רואה את הסודוקו נקי כאילו מילית את המספרים. זה תרגול של המוח. אז זה מהיר אותי ככה על כוס קפה, אחר כך מתארגן ויוצא למשרד, יוצא למשרד.
לא טלפונים וזה, אתה ככה, כאילו אתה קם ממש ממש מוקדם?
אני ישן 6 שעות בלילה, פחות או יותר, אני קם ב-6 בבוקר.
כן. לא רץ אפשר למיילים, טלפונים וכאלה.
לא, לא, לא. אני קורא עיתונות כלכלית, עיתונות כללית, עם כוס קפה, הסודוקו, כמו שאמרתי.
כן.
ואז אני, ברגע שאני יוצא, נכנס לאוטו, אני מתחיל יום העבודה.
מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
הרבה. קודם כל, המשפחה שלי, הילדים, יש לי ילדים נפלאים, אישה נפלאה. אז זה משהו שאני מאוד מאוד גאה במשפחה. עשיתי הרבה פעילות לציבור, שבאה לשיא שלה כנשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. אני חושב ש... אחד ההישגים הגדולים שלי כנשיא, זה היה לשמור על ענף הבנייה חיוני בעת הקורונה, וענף הבנייה עבד, ואני חושב שבזה הצלנו חיים של אנשים, ואפשרנו לענף הזה לעבוד, גם היה לו אשראי של טריליונים שהיה הולך לאיבוד הרבה כסף, אז זה אחד ההישגים הגדולים אני חושב שלי כנשיא. אני תומך בקבוצות ספורט, בכל מיני, זהו, אני גאה לתרום לקהילה, זה עושה לי נחת.
שלך עשייה מפוארת, באמת.
כי אני לא רוצה להעיד על עצמי.
אני אומר, אחרים, לא אתה
תנוע. אחרים יעידו, אבל יש סיפוק בדבר הזה של נתינה.
כן.
ובזה אני גאה.
יפה. שאלה אחרונה. את מי היית ממליץ לי לראיין בפרק הבא?
וואו, שאלה מצוינת. אם מדובר בענף הבנייה, הייתי ממליץ לך לראיין את השר סמוטריץ' או מישהו בכיר במשרד האוצר ולשאול אותו למה אתם לא עושים מה שראול מציע לעשות.
יאללה, יש פרוטקציות לקשרים ולהגיע.
בשביל לפתור את משבר הדיור, אז באמת, זה צריך להיות, אם אנחנו מדברים על ענף הדיור, מהצד השני של המתרס, מצד הציבורי, מצד, זה יכול להיות ראש רמי, זה יכול להיות ראש אגף תקציבים, זה יכול להיות שר השיכון, מנכ״ל השיכון. יכול להיות כל אחד מהם שיבוא ויסביר מה הם עושים למען ענף הבנייה והתשתית.
כי צריך לקשר אותי לעוד הרבה אחרים.
אני אנסה.
חברים, אם אתם צופים בנו דרך ערוץ יוטיוב, אז זה בדיוק הזמן ללחוץ על כפתור ההרשמה לערוץ, ואם אתם מאזינים באחת מאפליקציות הפודקאסטים, תלחצו על כפתור העוקב, שתוכלו להישאר מעודכנים בפרקים נוספים. ראול, המון המון תודה.
בבקשה.
אני יכול, מרגיש לי שאנחנו יכולים לשבת לדבר עוד שעות, אבל
נכון.
אני יודע שזמנך קצר.
כן.
אז קודם כל המון המון תודה על הערך, על הידע, ובכלל מי שאתה. אתה איש מאוד נחמד ומקסים, שזה כיף.
תודה רבה.
ובהצלחה.
תודה.